הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. אחרי דחייה של שנה, ולמרות תחלואה קשה מקורונה, אולימפיאדת טוקיו יוצאת לדרך. אמנון הררי ואיתמר קציר, השליחים שלנו לתחרויות, אם בכלל יצליחו להגיע, יציגו איך התנהלו המשחקים ללא קהל, ועם חשש מתמיד. עם המדליסטית הראשונה של ישראל, יעל ארד, נדבר על המתח סביב התחרויות, על מזל, מוכנות המשלחת הישראלית, וגם נאמר על מספר המדליות. בהמשך על המצב בלבנון, חצי מאוכלוסיית המדינה נמצאת מתחת לקו העוני, אין חשמל ויש קשיים בהספקת האוכל.
איכשהו הם תמיד הצליחו להסתדר, להתמודד, עכשיו זה כאילו אין אף אחד שישים את האצבע בסכר ויעצור את השיטפון.
יעל זיסר ואורנה מזרחי ינתחו איך יוצאים מהמשבר הזה.
עכשיו תעבור לי על כל סרטון בטיקטוק, גם אם אני מדברת על פוליטיקה או כסף או אמא שלי, זה לא משנה על מה אני אדבר, תמיד יהיו תגובות שמנה.
וגם מאיה דגן, לא השחקנית, הטיקטוקרית, על נרות נגד יתושים, מה מחפשים צעירים ברשת, וגם השמנה ואפילו שמאלנות. וזה הנושא שיעסיק אותנו החל משבוע הבא, אבל בחרנו להתייחס אליו כבר השבוע, אולימפיאדת 2020, למרות שהיא מתרחשת ב-2021 ובטוקיו. שני הנציגים שלנו לשם כבר פה באולפן, איתמר קציר, אמנון הררי, שלום.
יאללה.
מתי תשים?
שבוע הבא, יום רביעי, חמישי, בתקווה לנחות שם עם מרצה הווריאנט, לטקס הפתיחה בשישי.
טוב, ובטוח אנחנו בטוחים שזה הולך לקרות, או שלפי האימורים שלי אני אמרתי לכם שיש סיכוי עדיין שיתבטל, לא?
אתה בהחלט היית פסימי, שנה שעברה צדקת.
כן.
אבל כרגע נראה שבוא נאמר זה כבר מאוחר מדי. אפילו אם היפנים, או לפחות חלק לא מבוטל מהציבור שם היה רוצה שמבוטלו, המשחקים האלה יצאו לדרך, זה כבר גדול מכולם, עם כל ההגבלות הנדרשות, כולל הגבלות קשות מנסו. זה אמורה להיות הפגנת הכוח הגדולה של יפן.
טוב, זה לא יקרה.
אולימפיאדה הוכנה בשנות ה-60. הם כבר ויתרו על קהל בינלאומי מזמן. עכשיו גם מתברר שקהל מקומי לא הגיע. זה יהיו משחקים משונים. בוודאי נזק כלכלי משמעותי ליפן, כי אין לה מאיפה לייצר הכנסות בחזרה. אבל נראה שהמשחקים עצמם יצאו לדרך.
אז תכף נדבר גם על המדליות הישראליות, גם על ההכנה מה בכלל יהיה שם. שלום גם יעל ארד, המדליסט הישראלית הראשונה, יושב ראש הוועדה המקצועית של הוועד האולימפי.
שלום.
אז את פה יושבת עם מסכה, למה? כי יש הרבה בדיקות שצריכה לעבור?
יושבת עם מסכה כי, אתה יודע, אני אוהבת לצמצם את אי-הוודאות לאפס, ככל שניתן, ואני חושבת שהיפנים, ובצדק, שהולכים לארח 206 מדינות מכל העולם, מה שאף מדינה עד היום לא עשתה, בתקופת הקורונה מאוד 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 בלחץ, והם גם מאוד מאוד קיצוניים בהתנהלות שלהם, אתה יודע, סטריקט.
אז אמרנו, אין קהל, מה עוד יהיה שם?
כן, ואני רוצה להגיע לשם, לוודא שאני לא תופסת, למרות שאני מחוסנת, לא תופסת שום דבר.
זאת אומרת, יש הרבה בדיקות ברגע שאת מגיעה, הם צריכים לבדוק אם את מגיעה, או אחד הספורטאים הישראלים מגיע עם וריאנט כלשהו, אז זהו הלך?
טפו טפו טפו, אבל אני חושבת שיהיו הרבה דרמות במשחקים האלה. אני חושבת שלדאבוני אני אומרת שבוודאות יהיו ספורטאים ואנשי משלחת בכל מיני מדינות בעולם, אולי כאלו מאוד מפורסמים ואולי כאלו פחות מוכרים. שפתאום יגלו שלמרות שהם מחוסנים, או בגלל שהם לא מחוסנים, נדבקו ויפילו איתם שרשרת של אנשים שמסביבם, וצריך להיות מאוד מאוד זהירים. אחת ההנחיות שלנו לספורטאים ולצוותים, זה ממש לעשות הפרדה בין הנבחרות, בתוך המשלחת שלנו, ג'ודו מהתעמלות, התעמלות מאתלטיקה וכן הלאה, וגם בתוך זה, אם יש שני מאמנים או שתי מאמנות, אז לא להיות ביחד כל הזמן. צריך מאוד מאוד להקפיד ולהיזהר.
קודם כל זה מעניין, זה בעצם יש מצב שהמדליות והפודיומים באולימפיאדות יוכרעו בכלל במעבדה, ולא בגלל סמים.
נכון,
שזה
נכון.
מעניין, זה עוד לא עלינו, זאת אומרת, בהחלט יכול להיות, זה יכול להיות לא עלינו, עד כדי סימון ביילס, שפתאום חס ושלום תתאפס חיובית בבדיקה, נעלמת לעשרה ימים.
זאת אומרת, איך זה בכלל עובד, סימון ביילס מגיעה לטוקיו?
יש לה שתי בדיקות, לפני שהיא מגיעה, יש לה בדיקה בשדה, ואז עוד בדיקות יומיות בימים הראשונים.
תראה, אנחנו נבדקים, אם באמת נצליח להגיע, אנחנו נבדקים פעמיים לפני, פעם אחת בשדה כשנוחתים, ואז בכל יום עד היום הרביעי כולל, ואז פעם בארבעה ימים. אז הספורטאים יהיו שם פחות זמן. הם צריכים להגיע חמישה ימים לפני התחרות שלהם, אם אני לא טועה, אסור להם להישאר הרבה ימים אחרי.
48 שעות אחרי, הם חייבים לעזוב.
את הכפר האולימפי, ואם הם בכלל לא באירוע שקורה בטוקיו, אז הם לא מגיעים בכלל לכפר האולימפי. והם ייבדקו כל הזמן, בטח...
ואם אתה יוצא חיובי, כמובן אתה לא מתמודד בתחרות.
לא, אין לך מספיק זמן להחלים.
יש לי רק שאלה קטנה לשאול את יעל באמת בעניין הזה. אין הרבה קריירות בעולם שבהם כל הקריירה מתנקזת לרגע אחד שפספסת אותו והכל הלך.
ופעם בארבע שנים.
כן, הסטרס הוא גדול גם ככה, ונדבר על הסטרס מהבית הספורטיבי אחר כך. אבל קודם כל אני מנסה לחשוב, אני ואיתמר כל כך מתוחים מהאפשרות שאנחנו לא ניסע, וגם את, איך יכול להיות שזה לא תופס חלק מטורף מהראש של, את יודעת, של אינוי או של סגי מוקי?
וגם אם כן, אז מה עושים עם זה? כן.
קודם כל, הספורטאים הם ילדי מבחנה. אנחנו מקיפים אותם בהמון אנשי מקצוע ובמעטפת רפואית. הם מאוד מאוד סומכים על הצוותים שנמצאים בשטח, ואני חושבת שהם לא מעמיקים לחשוב בזה כמו שאנחנו. אחד, כי האחריות שלהם זה להיות ספורטאים, ולבוא ב-100% יכולות שלהם ביום הנתון, ברגע האמת, שעיני כל העולם מסתכלות עליהם, בשביל להגשים את החלום חיים שלהם. התפקיד שלנו, במעטפת הניהולית והרפואית, זה בעצם לתת מענה לכל הדברים האלו, ולעשות את המקסימום כדי להפריד. וכן, יש מתח עצום לקראת האולימפיאדה, לקראת כל אולימפיאדה. האולימפיאדה הזאת, במיוחד אחרי כל מה שהספורטאים עברו, עם התובנות, עם העיסוק הכל כך גדול בדברים שהם לא ספורטיביים, מי יהיה קל או לא יהיה קל, את הספורטאים זה פחות מעניין.
קל זה לא משמעותי לספורטאים?
זה לא עניין שזה לא משמעותי. בסוף, אתה בזון שלך. אתה צריך להפריד בין עיקר ותפל. גם הנהג מונית עכשיו בדרך שאל אותי, לא כדאי לבטל את האולימפיאדה אם אין קהל, זה אין אווירה. אמרתי לו, תגיד, הרי זה פקג' דיל, נכון? זה עסקת חבילה, אירוע ספורט ענק. בין הקהל שבבית, הקהל שבשטח והספורטאים. אבל מה המרכז? המרכז הם הספורטאים. ובסוף זה החלום חיים שלהם, וכולנו צריכים להגשים להם את החלום. והקהל ממילא, 4.5 מיליארד אנשים צופים בבית, ו10 מיליון צופים בשטח. אז זה פרומיל.
יכול להיות שזה אפילו יהיה איזשהו יתרון. למשל, בענף כמו הג'ודו, ענף שיפן מאוד בנתה על הביתיות שלה בברודוקן וזה, ובסופו של דבר ישראל, שמין הסתם בונה על הישגים בג'ודו, זה אולי אפילו יעזור לה, שאין את הלחץ היפני על השופטים.
אני חייבת להגיד לך שלפחות ככה לי זה היה, אני מעריכה של הרבה מאוד ספורטאים, כשאתה נכנס לאולם של קהל עוין, אתה הרבה פעמים בראש שלך עושה סוויץ' ומדמיין שהקהל הוא בשבילך.
כן, יש הרבה ספורטאים שעשו...
כן, אני רוצה להראות
להם. נובק ג'וקוביץ' שזכה עכשיו בווימבלדון, יעיד כמה זה עוזר לפעמים.
כן, אז כאילו אתה אומר, האווירה, הרעש, זה, אז אני... זה העניין. אבל הספורטאים, אל תשכחו, 1.5 שנה, כמונו גם הקהל בבית, מתרגלים, התרגלו. הם כבר מתחרים בלי קהל המון זמן. זה לא עכשיו נופל עליהם.
איתמר, אתה מסקר את השחקנים האולימפיים הישראלים כבר תקופה מאוד ארוכה. פה זה גם נדחה בשנה. עד כמה הדחייה הזאת פוגעת בהם? ובואו נדבר גם על הסיכויים למדליות. מי אמור להביא לנו מדליה הפעם?
אמור זה, באולימפיאדה שום דבר לא אמור.
מצופה, מצופה.
יש לנו ספורטאים מאוד חזקים ויחסית מקדר רחב, וגם יחסית מקדר רחב של ענפים, שזה מאוד מרשים. יש לנו בג'ודו הבולטים זה סגי מוקי, שאלוף עולם ב-2019. כבר חזר מפציעה לפני איזה פרק זמן, אבל לא ראינו אותו מתחרה בתחרות בסדר גודל של אליפות עולם. הוא לא היה באחרונה, אז אנחנו לא באמת יודעים עד כמה הוא בכושר השיא שלו.
אנחנו כן יודעים שבתחרויות שהוא כן הגיע ושבהם היו ספורטאים מובילים, לפחות להישגים של 2019 הוא עדיין לא...
הוא עדיין לא חזר. מצד שני, הוא לקח לעצמו עכשיו תקופה מאוד ארוכה לחזור לעצמו. יש לנו בג'ודו גם את פיטר פלצ'יק ותואר בוטבול אצל הגברים שהם מאוד חזקים, ואחד מהם יכול להביא מדליה.
12 שחקנים בג'ודו זה מטורף.
קודם כל זה ספורטאים, בואו נשנה את הטרמינולוגיה. שחקנים זה משחק כדור. אני חושבת שהיום המועמד המוביל למדליה זה פיטר פלצ'יק. סגי מוקי הוא בהחלט מועמד טבעי למדליה, כי הוא אלוף עולם, וכי יש לו את זה מנטלית וגם טכנית ופיזית, ואנחנו נצטרך לראות שהוא מתעלה ברגע האמת. אני חושבת שהם שניהם באיזושהי רמה מעל כולם, כי כשאנחנו מסתכלים על מועמד למדליה, אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו קוראים מועמד טבעי. מועמד טבעי זה מישהו שהיה בשנה האחרונה על הפודיום בתחרויות הכי גדולות בעולם. וזה לא מספיק להיות בגרנד סלאם או אפילו אירופה.
אפילו אירופה.
אתה צריך להיות באליפות עולם. ולהיות על הפודיום באליפות עולם, זה לא רק בגלל שזה האליפות הכי חזקה, כי גם טורניר פריז למשל, הוא טורניר מאוד מאוד חזק כמו אליפות עולם. אבל החוכמה היא מה שאנחנו קוראים תחרות מטרה. אם אתה כספורטאי או את כספורטאית, הגעת פעם בשנה לתחרות המטרה שלך, ושם, למרות שחודש קודם היית מצוינת, וחודש אחר כך תהיה מצוינת, שם לא הצלחת לעשות, אז כנראה שאת לא יכולה לחבר את כל היכולות למה שקראת קודם, היום הנתון.
עד כמה זה עניין של מזל גם?
אני לא מאמינה במזל. אני ממש לא מאמינה במזל. אני חושבת שבמקצוענות אין מזל, זה כמו שתשאל...
בכל דבר בחיים יש מזל.
זה ריכוז, זה לא מזל.
המזל הוא, תראה, כשאנחנו אומרים מזל, אז אנחנו...
לא בהגרלה, אבל...
אנחנו נותנים הנחות למקצוענות, גם בספורט וגם בדברים אחרים.
קודם מדליה אולימפית עשה אותי מאוד מאושרת. זה משהו שאני חולמת עליו מגיל קטן ועובדת כל כך קשה בשבילו. אבל אני באה לשם לא באמת במטרה לבוא, ואני אומרת לעצמי, מדליה, מדליה. אני באה לשם במטרה לבוא ולהתחרות ולעשות את הכי טוב שאני יכולה לעשות.
אני אדבר בהקשר הזה על אינוי אשרם, שהיא באמת ב-2019, נדמה לי שהייתה מדליסטית ארד באליפות עולם, כן? ובפער מהמקום הרביעי, זאת אומרת, היא עדיין אחת הספורטאיות הכי חזקות, הכי כוכבות במשלחת שלנו. בתחרויות האחרונות כבר כמה תחרויות שבתחרות הקרב רב, שהיא התחרות האולימפית, היא מסיימת במקום הרביעי בפער מאוד קטן מהמקום השלישי, עם בעיה יחסית ספציפית בתרגיל הסרט. עכשיו, מצד אחד, זה יכול להדאיג, כי זה לא אותה דומיננטיות שהייתה לה ב-2019. מצד שני, כשאני מדבר עם הצוות המקצועי שלה, הם לא סימנו אף אחת מהתחרויות שבהן היא סיימה מקום רביעי כתחרות המטרה. זאת אומרת, הם עדיין, הם קלטו את הבעיה בסרט ואמרו, אנחנו רוצים...
הם ניסו לנסות שם דברים לתקן את התרגיל.
זאת אומרת, זו נקודה מאוד נקודתית שאפשר פשוט לעבוד עליה.
אפשר לעבוד עליה, אפשר לקוות שזה יתחבר בזמן, וזו דוגמה מצוינת לדברים שהקורונה שינתה, כי התרגילים של כל המתעמלות שונו, הן חזרו עם, בכל העולם, עם תרגילים חדשים בהתעמלות אמנותית.
למה?
כי זה דבר שאת...
חייב לחדש.
חייב לחדש ולרענן תרגיל, אפילו אם לא הייתה אולימפיאדה שבה מימשת את התרגיל מטרה.
כן, השופטים, השופטות מחפשות את זה, הספורטאיות מחפשות את זה, כולן רוצות, כולן עובדות כל הזמן.
מה זה ספורטאי? ספורטאי זה אדם שקם כל בוקר ומתאמן כדי להשתפר, מה שרוב האנשים בחיים, האזרחים שלהם לא עושים, אתה יודע, אנחנו לא קמים כל בוקר, אומרים, איך נהיה יותר טובים? אבל הספורטאי כל יום, גם שהוא הכי טוב בעולם, הוא קם להשתפר, ולינוי היא דוגמה טובה מאוד, אחי. התחרויות שבדרך הן תחרויות אימון, שמסמנות מה צריך עדיין לשפר, והחוכמה של הסייקל הזה, ושל השנה הזאת, ושל החוכמת אימון, זה באמת להביא את הספורטאי לשיא שלו ברגע האמת, וכל השאר לא מספיק חשוב.
ויש לנו ספורטאים וספורטאיות שהרוויחו מהדבר הזה, שפתאום היה להן עוד זמן להשתפר. אנחנו רואים את אנסטסיה גורבנקו, שהיא אמנם לא מועמדת טבעית למדליה, היא שחיינית, היא כוכבת על אלופת אירופה במשחה אולימפי, הראשונה שהייתה לנו, והיא בת 17 בקושי. וכל נבחרת השחייה היא נבחרת מאוד צעירה כמעט, חוץ משניים, שלושה ספורטאים מבוגרים יותר. והם כולם צמחו בזכות השנה הזאת שהייתה להם לתת בראש, פשוט ככה.
אני חושב שהדוגמה הכי טובה למי שצמחה באמת בשנת הדחייה הזאת, קטיס פיצ'קו.
האמת שבעיקר הקושי הכי גדול היה דחיית האולימפיאדה. ניצחתי כבר את המבחנים פעם אחת בצורה מתמטית, ואז דחו אותם בשנה. אז בעצם היה המון המון לחץ מנטלי בשבילי, ואני חושבת שהצלחתי לשים את זה בצד ובאמת להתרכז רק בעצמי,
כן.
ורק במה שאני עושה,
ורק בגלישת רוח.
בגלישת רוח, דגם RSX לנשים כמובן, שעד שנה שעברה הייתה איזה מין קוריוז, איזה מדל אחד פעמית פה שם, הייתה מוכרת בונודה לציבור הרחב, בעיקר בגלל פרשת המאמן, לא עליה.
נכון, אבל סגנית אלופת עולם.
אבל מאז היא כבר פעמיים סגנית אלופת עולם בטווח הזמן הזה, ומישהי שהיום היא מועמדת, יעל דיברה על מועמדת טבעית, זאת בדיוק מועמדת טבעית.
כן, אני חושבת שקטי המועמדת הטבעית היום למדליה, היא ללא ספק... לא יותר מלינוי, אני חושבת שיש
לנו... היא פשוט מאוד מובהקת, כי בכל תחרות עושה.
נכון, יש לנו חמישה ספורטאים וספורטאיות מאוד טובים שמועמדים למדליה, הזכרנו את סגי ופיטר, יש לנו את ארטיום דולקפיאט, שלא דיברנו עליו מספיק.
חייבים לדבר עליו.
והוא ספורטאי מדהים, ספורטאי על, וזה ענף שמבחינתנו, בוועד האולימפי, אנחנו רוצים לראות מדליה בענף חדש לצד מדליות בענפים הוודקים שלנו.
ענף אולימפי קלאסי.
בדיוק, לא רק ענף חדש, אלא ענף שאחד משלושת הענפים הגדולים, אתלטיקה, שחייה והתעמלות, לא שאנחנו מזזנים
למדליה באף ענף. לא, בוודאי, בוודאי, זה ענפי ליבה, אנחנו קוראים לזה ענפי ליבה.
לא רק ג'ודה, זאת אומרת, אנחנו רוצים להביא מדליות לא רק בג'ודה.
אנחנו
קוראים לזה... בלי לזלזל?
לא, זה לא עניין של זלזול, אני חושבת שכל ענף כבודו במקום המונח, ואנחנו, כמו הרבה מדינות קטנות, אנחנו מתמקצעים בענפים שהם המועדפים שלנו, שאנחנו רואים שיש לנו בהם פחות חסמים, שאנחנו יותר מתאימים גם פיזיולוגית, אבל השיטה של הענפים המועדפים שבהם עשינו איגום משאבים יחד עם מנהל הספורט בשנים האחרונות, ובעצם השקענו הרבה יותר כסף במעט ענפים, אנחנו רואים את התוצאות גם בשחייה, עם מאמן על דייב מרש, גם בהתעמלות, עם מאמנות מאוד טובות מחול, וחומר אנושי פה ישראלי מצוין. אני חושב שבמרתון הרמנו פה נבחרת בשנים האחרונות יוצא דופן.
הייתה איזו ריצה אחת ב-2020, ששבעה רצים קבעו את הקריטריון האולימפי בריצה אחת, חמישה או שישה ירדו משעתיים ועשר דקות, שבמונחים של מרתון זה זמנים מטורף. מדהימים. וזה אומר שלא, כנראה שבאולימפיאדה הזאת זה לא יספיק לפודיום, כן למיקומים גבוהים מאוד, אבל 3-4-5 שנים תהיה פה נבחרת של, שלא היינו חולמים עליה לפני 5 שנים, תקני אותי אם אני טועה.
אין ספק, וזה בזכות אחד באמת הגנים המעולים והאיתור כישרונות. המאמנים אגב, שמאמנים היום, הם כולם היו מרתוניסטים בעצמם, שכל אחד מהם היה בדור הראשון של המרתוניסטים שלנו, והיום הם מאמנים. ג'ודו הישראלי הוא מועמד להביא בין מדליה אחת לשתיים, גם הרוחב שיש לו, התשתית, גם המאמנים, עם הניסיון, גם המסורת.
של מאמנים, אני לא חושב שהיה לנו אי פעם מאמנים שממש נשאו על כתפיהם נבחרות שלמות כאלה.
בוודאי, הם מאמנים שגדלו על ההמשכיות של הדורות שלפניהם, והתמקצעו, ונשאו הרבה מאוד למחנות אימונים בחול,
אורן סמאג'ה ושני הרשקו, נאמר את שמותם.
כן, ואורן בעצמו מדליסט אולימפי. אז כל אחד מביא המון ניסיון, שאני צבר ניסיון אדיר עם ירדן ג'רבי, ואנחנו רואים המשכיות. קשה להקוץ בג'ודו, כי בסופו של דבר, אמנם זה לא תוצאות כמו באתלטיקה, אבל בסופו של דבר, המימד הפסיכולוגי, הבין אישי, בין ספורטאים, הוא מאוד מאוד מורכב. אבל אני חושבת שבהחלט אנחנו מדברים במיוחד על נבחרת הגברים, למרות ש... בנשים יש נבחרת נהדרת, אבל חלקה צעירה עדיין ומתפתחת. דיברת כל יום על ניסיון של סגי, ובכלל, תראה, רק מדליה אחת מבין כל המדליות שלנו, 9 מדליות, הגיע מספורטאי שהגיע... לא, מניסיון שני. רק אחת הגיעה בניסיון שני.
וזה גם אחרי שהוא זכה כבר בערד.
לא.
לא, פרידמן?
לא, לא מדברת על פרידמן, מדברת על אריק זאבי. אריק זאבי היה ממש צעיר בסידני, וב-2004 עשה את המדליה. ובעצם כולנו עשינו מדליה ראשונה, באולימפיאדה ראשונה, כך שסטטיסטית אנחנו, אין כזאת משמעות, מה שהמשמעות היא, באיזה רמה, באיזה state of mind אתה מגיע למשחקים האולימפיים. וכשאתה מגיע, טוב, אמיתי, הרי מה הבעיה כשאתה נורא בלחץ? תראו, אנחנו בלחץ לקריאות האולימפיאדה, ואנחנו לא מתחרים. כשאתה ספורטאי ואתה מאוד מאוד בלחץ, אתה חשוף. כל האור שלך מקולף. מאמן שלי היה קורא לזה, כשאת הכי בלחץ, את חוזרת אחורה 10 שנים. עושה את כל הטעויות שעשית שהיית קטנה.
טוב, זה כל הספורטאים אבל עושים, אז לכן
נכון,
זה
נכון,
אולי משתווה.
נכון, אבל עדיין, הרי תראה, מגיעים 11,000 ספורטאים וספורטאיות למשחקים האולימפיים. כולם מוכשרים וכולם עבדו נורא קשה, נכון? מכל העולם, 8 מיליארד אנשים. מה עושה את ההבדל? רק 1,000 מהם יצאו מדליה לצבא. אז מה עושה את ההבדל? ומה שעושה את ההבדל זה מה שיש לנו פה, זה חוסן המנטלי. וחוסן המנטלי ברגע האמת, לא כל אחד מהטובים ביותר בעולם מסוגל להוציא. זה המשחק. זה רק משחק של חוסן מנטלי. ופה קמים ונופלים. ומה שהיה לך טוב אולי באליפות אירופה העולם, לא היה לך טוב באירוע המטורף הזה, שרק כשאתה נמצא בו, רק כשאתה חווה אותו, רק כשאתה חווה את ההמולה המטורפת הזאת של העיתונות, אתה מרגיש שאתה עולה על הכתפיים של כל המדינה יושבת עליך, רק אז אתה מבין. וככל שאתה יותר מפורסם, וככל שאתה יותר מועמד, אתה יותר בלחץ.
אני רק רוצה להגיד שכל העניין של הלחץ, באולימפיאדה הזאת, אני גם יודע שהמון טניסאים, נגיד, ויתרו עליה בגלל הנושא של הבידוד, בגלל התנאים הקשים. הלחץ פה, דווקא בגלל הסיטואציה, יהיה לו פקטור, אני חושב, קצת יותר מרכזי מבדרך כלל, באיך הספורטאים מתפקדים, תחת בידוד, בהכנה קצרה. אולי ג'טלג, אנחנו חלקם מגיעים רק שבוע לפני. יש לנו הרבה אלמנטים לא ידועים בכלל באולימפיאדה הזאת, ואני מניח שזה ישפיע על הספורטאים באופן שאנחנו לא יודעים להעריך.
אנחנו בוועד האולימפי בארבע שנים האחרונות הכנסנו לצד היחידה לספורט הישגי שעובדת בצורה מאוד מאוד מסודרת, היא הזרוע המקצועית שלנו, את הנושא המדעי. יש לנו גם מנהל מדעי, מולי אפשטיין, וגם מנהל רפואי. שני הדברים שטופלו מאוד חזק על ידי גם מולי אפשטיין, זה הנושא של הג'טלג, היעפת, איך שקוראים זה בעברית. ממש הנחיות מדויקות, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות, כל ספורטאי קיבל אפליקציה עם הנחיות מאוד ברורות, באיזה שעות לישון במטוס, מה לאכול ולא לאכול, איך להתנהג בקונקשן, איך להתנהג בהגעה, כדי לצמצם את ההתנהלות, אז אני אעביר לך אחר כך. והדבר השני, זה נושא שלא דיברנו עליו, זה אקלים. כמה שאנחנו באים ממדינה חמה, יפן היא מדינה יותר חמה, אני התאמנתי 20 פעם ביפן, פעם באוגוסט חודש עליהם, פעם
לחוט
בחורף, זהו, והלחוט שם היא יותר גבוהה מכל מה שאנחנו מכירים, כמה שזה נשמע מוזר. ומולי הוביל בשנתיים האחרונות ממש תהליך למידה.
קיבע את המזגן בווינגייט.
כן, על כל הנושא הזה, כולל הזמנה מחול של ציוד מיוחד לקירור גוף, לכל הענפים שהם בחוץ, תחשבו על קטי, תחשבו על הטריאתלוניסטים, על האופניים,
מרתון שהביאו על המרתון, בגלל האחוזי לחוץ.
עשינו אפילו לפני חודש פה ריצת ניסיון של חצי מרתון בתנאים חמים במיוחד. וכל הנושא הזה הוא גם חלק מהמקצוענות הזאת שאנחנו מדברים עליה, מזל או מזל, הכל ברמת המקצוענות, לצפות את הדברים, לנסות לצמצם את הוודאות, לתת את כל הכלים.
אני רוצה להגיד רק כמתבונן מהצד, מי שמסקר את הוועד האולימפי כבר 4 שנים, העבודה המקצועית, המדעית, המנטלית שעושים במעטפת הרוחב, זה באמת שפו גדול, כי זה לא מובן מאליו.
משהו שלא היה פעם.
זה משהו שלא היה פעם, וזה משהו שבאמת אין סיבה שישראל לא תהיה חזקה בו. אנחנו אומת טכנולוגיה, אנחנו אומת סטארט-אפ, ולראשונה, אני חושב, לא לראשונה בקמפיין הזה, אבל זה הגיע למקסום יכולות בקמפיין האולימפי הזה.
במדד התוצאה, כמה מדליות כל ההכנות האלה מביאות? אימור שלכם? החיים לוינסון לא פה?
הוועד האולימפי מדבר על ציפייה של בין 2 ל-4, או 2 ל-5.
בין 2 ל-3 מדליות.
בין 2 ל-3, אני מאמר שיהיה 3, כי אני
אופטימיסט,
ואני מאוד רוצה שתהיה מדליה במרתון.
אני רואה 3 כיוונים מרכזיים, זה קטיס פיצ'קוב, לינוי אשרם, ואיפשהו בנבחרת הג'ודו הגדולה שאמרנו, יהיו שם 2 לדעתי. ו2 זה יפה מאוד.
יעל?
הערכה הרשמית שלנו זה בין 2 ל-3, אני בהחלט חושבת שבמשחקים טובים, בלי נפילות קורונה, בלי זה אנחנו יכולים להגיע גם ל-3, אבל אני רוצה גם לציין את הגמרים. אנחנו לא צריך לזלזל באנסטסיה גרובנקו כזאת,
אם היא עושה גמר, זה גמר. סג על.
בהרבה מאוד ספורטאים טובים שלנו, אנחנו מצפים ל10 גמרים, הגמרים מראים על עומק. המדליות מראות על הראש חץ של הספורטאי הבודד, מתוך המערכת שלווה כל השנים, אבל הוא הכישרון על. בסופו של דבר, ואני אומרת את זה כמי שעשתה מדליה, אבל אני יודעת להעריך את הבסיס האיתן של גמרים. היו אולימפיאדות שעשינו מדליה אחת ו10 גמרים, והיו אולימפיאדות שעשינו בלי מדליה בכלל, והגמרים והמדליות מראים על ההצלחה הכוללת שלנו, אבל אני בטוחה שנעשה גם מזה וגם מזה.
ברמה הבינלאומית, על מה להסתכל, חוץ מבוא נצא מהחור הקטן שלנו?
יש כמה דברים שאני יודע שאם באמת אני אטוס, אם באמת אני אוכל להגיע לכל האירועים, מה שיפנים יאשרו לי, יש את סימון ביילס, שאולימפיאדה כנראה האחרונה, כמעט בוודאות שלה, זה תופעה חד פעמית בהיסטוריה. יש לנו את ארמנדו דופלנטיס, הקופץ במוט שהוא סיאן עולם, ויש סיכוי שישבור סי עולם גם שם, שהוא היוסיין בולט במרכאות של האתלטיקה במשחקים האלה.
רוג'ר פדרר, אולי בהזדמנות אחרונה לזכות בתואר גדול ומדליית זהב ביחידים לראשונה.
לקראת סוף הקריירה.
כן, אלון עידן בוודאי יקום לראות המשחקים שלו.
וכמובן יש לנו דרים טים אמריקאית מאוד חזקה בכדורסל.
שבינתיים אגב צריך להגיד, מתקשה, נבחרת ארצות הברית, אחרי שכישלון נחרץ באליפות העולם, הביאה סגל יחסית עתיר כוכבים, בראשו של קווין דורנט, בינתיים מתקשה, ויהיה מעניין לראות אם לוקה דונצ'יץ' וחבריו ויריביו יצליחו לאתגר אותה.
ובכלל, הולכת להיות אולימפיאדה, יש כל כך הרבה אירועים מעניינים, גם ההתעמלות מכשירים גברים ביפן, זה משהו, לא דיברנו בכלל על הבייסבול, שאנחנו נבחרת, פתאום אנחנו 1 מ-6 נבחרות יחידות בבייסבול, נבחרת ישראל.
וואו.
ואנחנו, זה כאילו סיכוי של 50% למדליה, יש שיטת משחקים נורא מסורפת.
הם יודעים לספר.
שני משחקים, שני ניצחונות.
זה שני ניצחונות וזה. עכשיו, הנבחרת מורכבת ברובה כמעט מוחלט מיהודים אמריקאים, שהתאזרחו.
בגיל סביר?
כן, יש
כאן מבוגרים. ספורטאים מצוינים.
ספורטאים מדהימים. יש שם איאן קינסלר, שהוא כוכב בייסבול ענק, שפרש מהמשחק התחרותי הרשמי הפעיל, אבל הוא עדיין כוכב ענק, ושני שחקני בייסבול ישראלים, צברים שמצטרפים.
מדליה בבייסבול זה יהיה מאוד יפה. ענף חדש.
ואני חייבת לומר שפיטר שהוביל את הדבר הזה, זה ממש מפעל חיים. איכשהו הצליח לקבץ 24 שחקנים האלו. אנחנו לפעמים מזלזלים קצת בחיזוק הזה של היהדות, אבל זה באמת, הוא הצליח להרים פרויקט, אגב, ממימון של תרומות, הצליח להגיע איתם במוקדמות לשיאים מטורפים, וזה ממש לא צחוק להיות שש הנבחרות הטובות בעולם, מבין כך בין נבחרות, וגם בהחלט שפו.
זה דבר שקורה לנו. הצלחה גם של ספורטאים יהודים, אמריקאים, שהתאזרחו, יכולה ללדת פה ענף. מדליה בבייסבול, פתאום אנשים תתחילו לראות בייסבול, פתאום אנשים יתחילו לשחק בייסבול, גם בונים פה מתקנים, בונים פה מגרשי בייסבול עכשיו.
ילדים גם לא באמת הלכו לחוג ג'ודו בהיקפים העצומים
של חיים. אני הלכתי לחוג ג'ודו, כי יעל ארד, כי אריק זאבי, כי אורן סמאג'ה, חד משמעית, וזה יכול לקרות גם לכל ענף. ילדות ילכו להתעמלות כלינוי אשרם.
טוב, אני רק ארגיע שאין סיכוי שאיתמר יביא לנו משם מדליה.
לא, אני בחרתי לצפות בספורט ולא לעשות ספורט מסיבות מאוד פיזיולוגיות.
למען המדינה.
אגב, אני חושבת שבעיתונות ספורט, שהעיתונאים הם יוצאי יחידות קרביות ספורטיביות, כאלו שהתאמנו ואוהבים, יש לזה נכס מאוד מאוד גדול עבורנו הספורט הישראלי.
כי הם מבינים מה הולך שם? קצת יותר?
כי הם אוהבים קודם כל, ובלי עיתונות אוהבת, עם תשוקה שיכולה להביא לקהל בבית את הדברים כמו שהם, אז במקצוענות אני חושבת שהחוויה פחות טובה.
יאללה רד, תודה רבה, ואיתמר ואמנון, אתם נוסעים לשם עם מיקרופון, ואנחנו מתישהו גם נשתמע.
בתקווה שניסע.
בתקווה שתיסעו, ושתהיה אולימפיאדה והכל יקרה.
אולימפיאדה תהיה, אולימפיאדה תהיה.
תודה רבה.
תודה.
תודה.
A tragedy is unfolding in Lebanon. The crash highlights a grave economic crisis that has left half the population living below the poverty line.
בביירות אין חשמל, אין תרופות ואין כמעט אוכל.
בסוף השבוע התאבדו לפחות שלושה אזרחים בשל המצב הכלכלי.
ערוצי החדשות הבינלאומיים התמלאו בשבועות האחרונים בדיווחים על המצב בלבנון. המצב נראה רק מחמיר, עם חצי מאוכלוסיית המדינה שנמצאת מתחת לקו העוני, ואנשים שאין להם גם מזון. אנחנו עם שניים, פרופסור אייל זיסר, מרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, וגם סגן הרקטור, שלום. ואורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם לשעבר סגנית ראש המל"ל.
שלום ליאור.
אז אייל, נתחיל איתך, אז עד כמה הערכת הכלכלית מתמוטטת ולמה זה קורה עכשיו?
לבנון במשבר זה דבר שהוא מובנה בלבנון.
תמיד היא במשבר.
תמיד היא במשבר ותמיד הכל קורס, אבל באמת המשבר של השנה האחרונה ובמיוחד המחזות שאנחנו רואים בלבנון בשבועות האחרונים זו קריסה של ממש, כי הממשלה חדלה לתפקד, אין דלק, אין אספקת חשמל, אין אספקת מים, יש מחסור במוצרים בסיסיים, במזון.
חצי מאוכלוסיית המדינה מתחת לקו העוני.
שזה גם דבר רגיל, אבל איכשהו הם תמיד הצליחו להסתדר, להתמודד, עכשיו זה כאילו אין אף אחד שישים את האצבע בסכר ויעצור את השיטפון.
למה זה קורה דווקא עכשיו?
אז היו סיבות קונקרטיות לשנתיים האחרונות, אנחנו מדברים כל הזמן על משבר מרובע. זה התחיל עם המחאה שפרצה באוקטובר 2019, שהובילה יחד עם רקע כלכלי מאוד קשה, וצריך להבין, הבעיות של לבנון הן לא בעיות שנולדו עכשיו, כולם מתמקדים בשנתיים האחרונות, בעיות עומק אינרנטיות, שצריך לדון גם בהן. אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות זה, אמרתי, המשבר המרובע, כלכלי, פוליטי, קורונה. ותוסיף על זה את הפיצוץ בנמל.
הפיצוץ המפורסם בנמל, שראינו את התמונות שלו, שחצי נמל הלך.
הנורא, שזה לא רק הנמל, זה שכונות נרחבות בבירות, 200 אלף בתים שנהרסו. מספר גדול של הרוגים, פצועים, שהם מסמאוד על מערכת הבריאות, שהייתה במצב קשה בלאו הכי, בגלל שזה היה בגל הראשון של הקורונה, וכל הדברים האלה ביחד יצרו באמת איזשהו מצבור של קשיים, וחוסר יכולת מוחלטת של הממשלה, שהתפטרה באוגוסט, כמה ימים אחרי המשבר, בגלל לכאורה דרישת הקהל, המחאה שפרצה ברחובות, ומאז אין שום מערכת של קבלת החלטות, לא מתפקדים, והכל באמת נראה מאוד חסר תקווה.
נבי ברי, יושב ראש הפרלמנט, אומר שכל המדינה בסכנה, זה כמו הטיטניק, שאנחנו רואים שהספינה שוקעת, ואף אחד לא נותר כדי להציל את הספינה.
נבי ברי כבר יושב ראש הפרלמנט מזה 30 שנה, אז כשמחפשים אחראים הוא אחד מהם. נבי ברי הוא בן אדם שכשהסעודים נתנו מיליארדים של דולרים לשקם את דרום לבנון אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוא גזר 10% קופון. זה חלק
לעצמו.
לעצמו ולמשפחתו, כן? אז זה חלק מהעניין, כן? אבל כאילו לא אכפת להם, כאילו לא אכפת להם, כאילו הם רק מרוויחים מהמציאות הזאת והמדינה לקריסה מוחלטת. אני מניח בסוף הם יתעשתו, איכשהו הם ימשיכו הלאה.
משהו יקרה.
כן, משהו יקרה, איכשהו הם יתעשתו, ימשיכו הלאה. אבל תראה, הבעיה היא שכשאנחנו אומרים המדינה קורסת, אין מדינה. המדינה מלכתחילה לא הייתה קיימת. זאת הבעיה של לבנון מראשיתה, היא קמה כמסגרת רופפת.
נזכיר עוד משיעורי ההיסטוריה, אני זוכר, תמיד דיברו על המערכת הפוליטית בלבנון, יש הרבה פלגים, כל אחד קיבל איזה תפקיד פוליטי, זה יושב ראש הפרלמנט, זה הנשיא, זה ראש הממשלה, יש איזה קו-אקזיסטנס כזה, כל אחד עושה משהו, ובסוף אף אחד לא מתחבר עם אף אחד.
אז זה לא סתם כל אחד או פלגים או אפילו עדות, זה משפחות שאצלנו קוראים לזה משפחות פשע, בניו יורק קוראים לו, בסיציליה קוראים לזה מאפיה, זה ככה העסק הזה עובד. עכשיו פעם, ממשלה חלשה זה היה על הכיפק, משום שאף אחד לא מתערב לך במה אתה עושה, ויש דמוקרטיה וחופש, וכל אחד אומר מה שהוא רוצה, וגם הכלכלה פורחת. היום אתה צריך ממשלה כדי לחתום על הסכמים בינלאומיים, לפתח את שדות הגז, לקבל מיליארדים של דולרים, זה היום איננו, ומעבר לדברים של אורן, הדברים הנכונים, הנכוחים, צריך לזכור שני דברים נוספים, מה זה הכלכלה הלבנון? שירותים, זה מערכת בנקאות תיירות, אין תיירות,
בגלל הקורונה?
בגלל הקורונה, אבל עוד לפני זה, בעיקר באו ממדינות המפרץ, שכועסות על לבנון בגלל חיזבאללה, מלחמה בסוריה מוטטה את מה שמוטטה, הסנקציות האמריקאיות מוטטו את המערכת הבנקאית, זהו, נגמר הכסף, נגמרה החגיגה.
עד כמה החיזבאללה באמת הוא שחקן מפתח גם במשבר הנוכחי?
אז הוא שחקן מרכזי, הוא שחקן מרכזי בתוך המערכת הלבנונית בכלל, ובשנים האחרונות משהו גם נמצא במערכת הפוליטית, אז בוודאי שיש לו השפעה מאוד גדולה על מה שקורה בתוך לבנון, אבל אני אומרת שלא צריך להסתכל על חיזבאללה כחזות הכל וכהבעיה המרכזית של לבנון. יש פה בעיות מובנות, בעיות עומק, קבועות שעל חלקם פרופסור זיסר ציין אותם כבר, שזה באמת החיבור בין ההון לשלטון, השחיתות הגדולה, השיטה שהיא שיטה קלוקלת, הכלכלה שהיא כלכלה שהיא בנויה על קירי תרנגולת, וחיזבאללה מצד אחד יכול לנצל את הסיטואציה ולחזק ולהתחזק, מצד שני הוא גם נמצא בביקורת יותר גדולה, כי הרבה מתוך האוכלוסייה הם מוצאים שהמצב החדש נוצר בגלל, לחיזבאללה לפחות יש בזה חלק, מה שנכון, והוא בעצמו, הסיטואציה הזו לא נוחה לו, כי חיזבאללה, לפי דעתי, מה שהוא רצה לאורך כל הזמן, וזה היה ברור מאז שפרץ האירוע באוקטובר 2019 עם המחאה הגדולה, הוא רוצה לשמר את הסטטוס קוו, וכי הוא הכי נוח לו. הכי נוח לו להיות מאחורי הקלעים, ליהנות מטובה של לבנון ומיכולתו להשפיע על התהליכים, ולא להיות אחראי על מה שקורה בלבנון.
שלא יבואו באשמות גם.
כמובן, זה גם אחריות מאוד גדולה. עכשיו לטפל באוכלוסייה הזו ולמצוא את הפתרונות העולמיים, כשאיראן עדיין נתונה בסנקציות ועדיין לא השתנה המצב מהבחינה הזאת, מבחינתו זה אילוץ נכבד, זה קושי.
יש חשש למלחמת אזרחים כמו בסוריה, או להתפרקות מוחלטת, או בסוף יבוא איזה מושיע צרפת, או יקבלו איזה הלוואות וזה יסתדר?
הלבנונים עוד זוכרים את מלחמת האזרחים שלהם, רק בסך הכל נגמרה לפני משהו כמו 30 שנה, שהייתה הרסנית כמו מלחמת האזרחים בסוריה, וגם הרקע למשבר זה לא איזושהי בעיה מבנית שיכולה להוביל למלחמת אזרחים. אני מניח שבסופו של דבר יגיעו לפתרון, הרי כשבודקים בדיוק למה אי אפשר להקים ממשלה, כי כל אחד חושב לא רק על מי יהיה ראש הממשלה, אלא מי יהיה גם הנשיא הבא, וכל עוד לא תבטיח לזה את הנשיאות, הוא לא מסכים שזה יהיה ראש ממשלה, ואז הכל בעצם נתקע. ברגע האמת אני מניח תקום ממשלה, תתחיל להניע קצת בכאילו את הדברים, הצרפתים, האמריקאים ייתנו קצת כסף, ואז עד למשבר הבא אנחנו נקום מהקרשים.
ישראל מהבחינה הזאת יכולה לגזור איזה קופון, אולי הסכם שלום פתאום עם לבנון, או שזה לא ריאלי, ודווקא כשהמצב כך קשה צריך לחכות שהעניינים יסתדרו?
אני חושבת שאנחנו עוד רחוקים מהסכם שלום עם לבנון, אבל מצד שני נדרש איזשהו עדכון למדיניות הישראלית מול לבנון בעת הזאת. אנחנו צריכים להיעזר בגורמים.
להעביר תמיכה, להעביר סיוע.
תראה, לישראל אין את היכולת לפתור את הבעיות של לבנון, היא צריכה מיליארדים של דולרים סיוע לאורך זמן, אנחנו לא, בטח לא נרצה לעשות, והם גם לא בטוחה שהם ירצו לקבל את זה ישירות מישראל. כרגע מה שישראל אומרת זה לא לעזור ללבנון, כי לבנון זה חיזבאללה, כל מה שמגיע ללבנון, בסופו של דבר מגיע גם לחיזבאללה. אני חושבת שצריך להסתכל על זה קצת אחרת, ואמרתי, באמצעות הידידות שלנו במערב, אנחנו רוצים לשמר לבנון יציבה פרו-מערבית, אני חושבת, זו ההבנה שלי, ולא לתת לאיראן, רוסיה, סין וכל האחרים שמנסים לראות איך הם יכולים להרוויח מסיטואציה חדשה בלבנון, לנסות ולראות איך ארצות הברית, צרפת, ואולי גם הידידות החדשות שלנו במפרץ, בכל זאת לשנות את דעתן ואת הדחייה שהן חשות מהטיפול בנושא הלבנוני, ובכל זאת לנסות ולייצר איזשהו שינוי במדינה הזו.
לפחות כרגע זה עניין של כסף, או שזה משהו יותר מורכב? והמערכת הפוליטית, כמו שאמרת, שצריך איכשהו לסדר את זה, להגיע לאיזה דיל.
לא, אני לא חושב שהמערכת הפוליטית בלבנון ניתנת לתיקון, זה משהו מובנה.
טוב, זו החוקה, לפי כן, את זה מה שהחוקה
זה
קובעת.
זה החוקה, וזה, ובאמת לשנות אותה, ולתת לשים יותר ייצוג, ושנניח שעמד דת הרוב יהיה נשיא, זה אומר מלחמת אזרחים חדשה, ואף אחד לא רוצה את הדברים. כרגע זה כסף, וכרגע זה הנאה של המערכת הלבנונית, אבל אני חושב, אני חוזר כאן על משהו שאמרתי, השיטה הלבנונית פרחה, שגשגה במאה הקודמת, מדינה חלשה, לעומת הדיקטטורות בעיראק, בסוריה, זה היה נהדר. היום זה לא עובד. היום אתה צריך מדינה חזקה. הרי איך...
אז עדיף להם דיקטטור שיבוא?
מה היה הטריגר שהביא לפרוץ המחאה? הממשלה שאין לה כסף לעלויות העצומות, החליטה להטיל מס על וואטסאפים, שזה ביטוי לזה שהממשלה באה לאזרחים ואומרת, כדי שאני אהיה ממשלה אפקטיבית, אני צריכה להטיל עליך מס. זה הביא, זה נגד הקונספציה הלבנונית. מה פתאום שאני אשלם מס? למה שאני, מרוני עשיר, אשלם מס כדי ששי בדרום לבנון יהיה לו כסף או תמיכה ממשלתית? כלומר, משהו שם צריך להשתנות. אחרת, לבנון תמשיך לקרטע כמו שהיא, מי שטוב לו, טוב לו, ומי שרע לו, ימשיך להיות רע. אגב, לא צריך להתרשם יותר מדי מהדיווחים הנוראים על הקריסה. האליטה חיה טוב, אם היא בכלל בבירות ולא בפריז, וחלק גדול מהלבנונים הם עדיין אוכלוסייה כפרית, אז תמיד בשדה ליד הבית אתה מגדל את הירקות ויש לך צון ואתה מסודר.
אתה שורד.
כן, ככה אתה שורד.
אז ריאלית אתם אומרים שום דבר לא ישתנה, איכשהו נעבור את המשבר הזה עד המשבר הבא.
זה משבר שנמשך, זה משבר שנמשך וימשך. אני חושבת שמה שהם מקווים זה שבאמת תבוא איזושהי הצלה מבחוץ, מבפנים, הם לא יכולים לעשות שום דבר משמעותי שיבטא איזשהו שינוי במצב. והשאלה היא עכשיו, מי יעזור מבחוץ? ואנחנו צריכים, אני חושבת שצריך לראות שמי שעוזר מבחוץ, זה גורמים שהיינו רוצים שיעשו את זה ולא...
היינו ישראל, היינו רוצים.
כן, אני, מה לעשות, עוד נשארתי במלל. אני תמיד מסתכלת מתוך איזושהי ראייה של מה טוב לישראל ומה היה רצוי שישראל תעשה.
וחיזבאללה כמובן אומר, יש כאן תהליך דמוגרפי, השיעים שכשקמה לבנון ב-1920 היו 18%, היום הם 35% או משהו כזה, תן להם עוד כמה שנים הם יהיו רוב, ואז כמו בעיראק אנחנו נעלה בצורה דמוקרטית לשלטון, ואז, אבל אז לא בטוח, הרי חיזבאללה, למה היא לא רוצה להיות חמאס, כלומר להשתלט על לבנון, רוב הלבנונים הם לא חיזבאללה, הם לא שיעים. 70% מהלבנונים הם בכלל לא שיעים, וגם בתוך העדה השיעית, זה לא דבר שצריך לקחת אותו כמובן מלאב, שכל שיעי רוצה להיות חיזבאללה וקשור לאיראן. ויכול להיות שגם חיזבאללה מבין שהאתגר הוא לא רק מישראל, הוא גם אתגר מבית.
אורנה מזרחי, אייל זיסר, תודה.
תודה לך.
בוקר טוב, אני על השער של גלריה בארץ. זה אומר שההורים שלי סוף סוף יהיו גאים בי. בואו אני אראה לכם. מי זאת? מאיה הקטנה מגבעתיים. מי זאת?
הנה אני עם העיתון.
והנה עוד כמה תמונות מהצילומים. איזה מתוקה!
שלום מאיה דגן.
שלום שלום.
אז מי שלא רואה אותנו, אז רק נגדיר מאיה דגן לא השחקנית, כוכבת הטיק טוק.
חשוב מאוד להבחין.
תמיד בטח שואלים אותך את השאלה הזאת.
דבר ראשון, חייבים.
אז תכף נדבר גם על זה. שלום חגית גינזבורג.
שלום.
אז אנחנו מערכים פה את מאיה בתור עקרת הדור הצעיר, מה עושים בטיק טוק, ואת כוכבת רשת שפרץ שם, כבר עם פודקאסט מתחרה, עובר אותנו בחלק מהדיוגים בספוטיפיי, אז סוד ההצלחה.
כבוד לי, כבוד לי לעקוב.
עוברת את טיילור סוויפט לדעתי.
סוד ההצלחה, האינטרנט הוא חזק מאוד, ואנשים לא מספיק מבינים כמה כוח יש לילדים האלה. מאוד מזלזלים בזה, מאוד זה, אבל בסוף, האזנות זה האזנות.
אז את רק בת 25, איך זה התחיל?
הפודקאסט התחיל בעקבות הטיקטוק. רציתי להרחיב קצת את העשייה שלי, וניסיתי להבין באיזה פלטפורמה לעשות את זה, וממש התלבטתי עם כזה יוטיוב, או לא, את הרבה הולכים כזה למשחק, לאיזה, והייתי כאילו, זה פחות הווייב שלי, אני מדבר, כאילו, זה מה שאני אוהבת לעשות. ואני מאוד אוהבת לשמוע פודקאסטים, זה דבר שאני חייבת לעשות. כל הסגרים, זה הדבר שהציל אותי, הייתי יושבת על ספסל בגן מאיר לבד, משחקת בבלס, שומעת פודקאסט. ואמרתי שאני מרגישה שצריך משהו בסגנון שיכול גם לפנות לקהל צעיר יותר, ומשהו יותר כיפי וקליל.
כזה שכבר מכיר אותך בטיקטוק.
כזה שכבר מכיר אותי בטיקטוק, אני לא פניתי עכשיו לקהלים חדשים, זה לא היה זה, זה היה, היי, אהבתם אותי בטיקטוק, בואו תשמעו קצת יותר ארוך. אבל עדיין קצר יחסית, זאת אומרת, זה רבע שעה, 20 דקות פרק, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד מעמיק, אבל זה כן לקחת במקום דקה, רבע שעה, זה הרבה.
ועל מה את מדברת שם?
על הכל. אני מרגישה שהפודקאסט הוא כאילו הקרוב ביותר למאיה האמיתית. אני מרגישה שאני גם יכולה לצחוק על דברים, אבל גם כזה להעלות דברים שמפריעים לי וקשים לי ביומיום שלי. כאילו, אני מאוד מאוד חשופה שם, זה מאוד אישי. אז כל פעם זה איזה נושא שהפריע לי השבוע, בין אם זוגיות, מיניות, משקל, חברות, דברים שמעסיקים אותי בחיים שלי, ואני לוקחת ומפרקת וכזה את כל מיני תובנות שעלו לי השבוע. זה לא שאני יודעת יותר ממי שמקשיב, זה שפשוט אני גם קצת יותר גדולה. וגם יש לי מקום להגיד את זה.
מה זה קצת יותר גדולה? בני כמה מאזינים לדעתך?
בני נוער ברובם.
16-17 או אפילו פחות?
רובם 16-17, יש פחות, יש גם יותר. אבל בוא נגיד 16-17 זה ממוצע, ובעיקר זה כזה דברים שהייתי רוצה שיגידו לי כשהייתי בתיכון, אבל לא מבן אדם תרחני ומעצבן, אלא וייב של כזה אחות גדולה כאילו, שהיא לא יותר חכמה ממך, היא פשוט עשתה קצת. רוצה להרוויח הכנסה פסיבית של 10,000 שקל בחודש? רוצה לעשות כסף קל? אין דבר כזה כסף קל הבא, זה לא עובד כך. כסף הוא קשה. אם זה כסף קל, זה סכם. אז זאת תרמית, להתרחק. עלק הכנסה פסיבית, יאללה, תקפצו לי. בשביל כסף צריך לעבוד. הדרך היחידה לייצר הכנסה פסיבית זה להשקיע את הכסף שלכם. כל השאר חרטות, להתרחק, מהר לברוח, תודה.
אני יכולה רק לציין פה גילוי נאות שלפני שנתיים הכרתי את מאיה כתלמידה שלי בסדנת הסטנדאפ שאני מעבירה.
אז הכל בזכותך או בגללך, את שלא תגדירי.
קודם כל, אני בניתי אותה ואני מסתובבת בעיר ומספרת שבניתי אותה. אני עושה את זה עם עוד כמה מוצלחות כאלה, אבל סתם, זה נורא מרגש אותי. כל מה שאני פוגשת אותה ורואה את הטיקטוקים שלה, הם קופצים לי על בסיס יומיומי, זה נורא מרגש, כי אני מכירה אותה בגרסת הפרה-טיקטוק.
אז מה לימדת אותה?
מה לימדתי אותך? אני לא חושבת שכלום, לא תרמתי שום דבר.
ממש, שום דבר. לא, תשמעי, בסוף זה היה יותר עניין של כזה, לדעת לכוון דברים לכיוון בדיחה.
כן,
זאת
לומר.
זאת אומרת, אני יודעת כאילו כללי מצחיק. אני יכולה לספר סיפור שהוא משעשע. אבל בסוף יש טכניקה מאוד מוגדרת איך בדיחה נראית, איך היא מורכבת, וזה גם עניין של להיחשף. זאת אומרת, אני חושבת שאצלך זה היה פעם ראשונה שממש דיברתי בפתיחות על מיניות, נגיד.
נכון.
דבר שלא דיברתי לפני. וגם עניין של איך לבנות את זה מצחיק.
למרות שהיא הייתה בסדנה הראשונה שעשיתי, התגלחתי עליהם. אבל סתם, זה נורא מרגש, כי אני גם, זה לא שמאיה השתנתה. זאת אומרת, אני מאוד שמחה שעברו שנתיים, והיא קצת יותר קרובה לגיל 30. לי אישית זה פשוט גורם להרגיש יותר טוב עם עצמי. אבל היא מה שהיא, זאת אומרת, גם בסדנה היא הייתה מאוד היא, מאוד שלמה עם אישהי, מאוד מצחיקה, מאוד חמודה, אבל חמודה לא ממקום מקטין, כאילו, ממקום לאבבול. ואני חושבת שהיא מביאה את זה לטיקטוק, זאת אומרת,
מה את רואה שם בטיקטוק?
כנות, זאת אומרת, אין במאיה שום דבר שהוא, זה מוזר לדבר עלייך בגוף
שלישי. כן, זה מוזר, אני קצת אוהבת את זה, כאילו זה דווקא קצת נעים לי.
כן, אז מאיה, היא מאוד לא משחקת את המשחק, זאת אומרת, אני למרות מרומי גילי, אני בת 102, אבל אני הרבה בטיקטוק. תודה, יפה, יפה, עברת חינוך טוב. אני צופה הרבה בטיקטוק, שלא לומר מכורה, לא נעים. ובמאיה יש משהו שהוא מאוד מאוד אותנטי, זאת אומרת, היא לא משחקת שום משחק, היא לא מנסה להראות.
זה לא מבוים, זה מאוד אמיתי, פשוט שמים מצלמה מצלמים.
זה הכי לאו-טק בקטע טוב, זאת אומרת, יש המון טיקטוקרים גם בישראל, שנורא נורא משקיעים בטיקטוקים שלהם, זה נורא מופק וערוך, ועם אפקטים, ומפולטר, וכל מיני דברים כאלה. מאיה זה כזה, what you see is what you get. עכשיו, היא מראה גם את החלקים הפחות נעימים של החיים שלה. ואני יכולה להגיד שלמרות שאני מבוגרת ממנה באי אלו שנים, כשאני רואה את הטיקטוקים שלה, זה גורם גם לי להרגיש יותר טוב לגבי עצמי. זאת אומרת, כשעשינו את הרעיון, אז אמרתי לה, כשאני שומעת אותה מדברת על דימוי הגוף החיובי שלה והאהבה שלה לגוף שלה, זה גורם גם לי, שאני גדלתי בדור אחר, שמטיף לרזון והמון שמנופוביה. היום תודה לאל, אין שמנופוביה יותר.
זהו, סיימנו.
כן, אוהבים את כולם. אז יש משהו מאוד גלוי וחשוף. אני מאוד מאוד שמחה שלנשים צעירות ולנערות יש מודלים כמו מאיה, כי לי לא היה את זה כשאני הייתי צעירה.
משקל זו בית סוגיה שמאוד מאוד חוזרת, הזכרנו את מאיה דגן הראשונה, אז בחלק מהמקומות את קוראת לעצמך מאיה דגן השמנה.
כן, כן, משקל זה דבר שעולה. בוא נדבר שנייה להתלבש מחמיא. כאילו אין ספק שיש בגדים שנראים יותר טוב עליי או הגנות שמנות אחרות מאשר בגדים אחרים. ועם זאת, נמי הם יודעים שאת שמנה. זה שתשים בפסים לאורך לא ישנה את זה שאת שמנה. ולהמשיך להסתיר את עצמך ולשים רק בגדים רחבים לא באמת עוזר. כאילו אולי זה עוזר לך כי את מרגישה לו בנוח וזה הכי לג'יט בעולם. אבל כאילו אני אומרת, הבגדים המחמיאים, לפי מה שאומרים שצריך להחמיא לך, טוב. כאילו גם אם תשימי למכנס קצר, גם אם תשימי מכנס ארוך, עדיין היא רושת שמנה. וזה בסדר.
א', צריך לומר, יחסית לשמנות אני מה זה רזה. כאילו אני שמנה נכון. שיורדת מה זה טוב בגרון, מה זה קל להקל את זה, זה כאילו קצת יותר מלאה ממה שנהוג. יש בטן, אבל כאילו עדיין נראית בסדר, זה לא משהו שמעורר אצל אנשים, זאת אומרת, זה מעורר הרבה מאוד תגובות, אבל אני אומרת...
זאת הטוקבקים כותבים לך שמנה, שמנה.
בטח, מה זאת אומרת? לא, אם עכשיו תעבור לי על כל סרטון בטיקטוק, גם אם אני מדברת על פוליטיקה או כסף או אמא שלי, זה לא משנה על מה אני אדבר, תמיד יהיו תגובות שמנה, זה מה שהם רואים בעיניים שלהם, זה מה שמגיבים, זה עובד מאוד פשוט, אין פילטור.
וזה פוגע?
לא, ממש לא. בסוף מבחינתי שקוראים לי שמנה, זה לא... אין לי מה להעלב, כי א' זה נכון. זאת אומרת, הגוף שלי הוא שמן. אם ילד בן 12 קורא לי שמנה, אני צריכה להעלב, אני לא צריך לשרוד. אם מזה אני נפגעת, אני לא צריך לקום בבוקר, כאילו זה לא, אין איזה צורה.
גם התגובות שלה מאוד מצחיקות. לפעמים היא לוקחת תגובות ספציפיות, יש משהו בטיקטוק שנקרא סטיץ', שבעצם אתה לוקח תגובה מסוימת ומייצר עליה סרטון. והתגובות שלה, שהסרטונים שהיא עושה כתגובות לתגובות, הם מצחיקים נורא, זאת אומרת, אם לי ילד בן 12 היה קורא שמנה, אני לא הייתי יוצאת מהבית שלושה ימים. פשוט להריץ אותה.
אז מישהו קרא לי, הגיב לי סתם קבב, ואז אני הגבתי, אף קבב הוא לא סתם, כל קבב הוא חשוב ומיוחד, לכל קבב יש ערך. תקרא לי קבב, אני אגיד לך תודה.
גם אמיר חצרוני ואת במערכת יחסים מאוד מורכבת.
תשמע, לקרוא את זה מערכת יחסים זה מעניין. זה לא בדיוק מערכת יחסים, זה יותר פינג פונג הדדי שמטיב לשנינו, צריך לומר.
שני אנשים רוצים תשומת לב.
חד משמעית, אני נהנית מהתשומת לב השלילית שלו, הוא נהנה מהתשומת לב השלילית שלי. אני לא מתייפה לרגע, מאוד נוח לי להיות בצד שהוא נגד חצרוני. זה להיות הקונצנזוס.
איך הוא גילה אותך?
הוא ראה שמנה בפור יו והוא נדלק, אין מה לעשות, ככה זה עובד.
הוא מאוד שמנופוב.
אבל צריך לומר, ואמרתי את זה גם בראיון, שהדבר שמפריע לי זה לא שהוא בא עליי. בסדר, תגיד לי, תרדי 40 קילו, אל תציעי אינסטלטור, סבבה. הוא בא באמת על ילדות בנות 14, 15, 16, וזה מבחינתי לחצות איזה קו של... זה לא המשחק שאנחנו משחקים. איתי אין בעיה, אני אישה מבוגרת, הכל טוב, אתה יכול לבוא עליי, אתה יכול לרדת עליי, נעשה את המשחק הנחמד הזה. אל תבוא לילדה בת 16, תעשה עליה סרטון, כאילו מול עשרות אלפי עוקבים שלך. זה באמת כאילו לחצות איזה קו שאני אומרת.
יש לו עשרות אלפי עוקבים לחצרוני?
יש לו איזה 20 אלף, כן.
מה? מי האנשים שעוקבים לך חצרוני?
הוא כוכב רשת לגמרי.
באיזה רשת?
זאת שלא העיפה אותו, אבל הרשת שבה הוא נמצא הוא כוכב.
וואו. תשמעי, אנשים אוהבים בן אדם שהוא, אני אשם מרחאות, לא רואים, שהוא אומר את האמת שאנשים מפחדים לומר. אנשים אוהבים את זה.
כן, אבל יש משהו כל כך מתריס ו... טוב, אני לא אפתח פה על אמיר חצרוני, כי אני לא יוצא מזה.
אז עשו איתי רעיון שבוע שעבר בארץ, והעליתי את הכתבה לטוויטר. ואז מישהו שמתחיל להגיב, שזה שאני כותבת את השם שלי מאיה בלי א', זה זלזול בשפה העברית. ושאם אני כותבת מם יוד ה', זה אמור להיות מיה ולא מאיה. עכשיו, אוקיי, לג'יט, הכיס אותו מאוד, מאוד מאוד כעס, כתב מלא 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 תגובות, נגיד. ואז איזה מישהו התחיל לתמוך בו ואמר, זה בדיוק הטרלול הפרוגרסיבי של השמאל. כל אחד יכול לכתוב את השם שלו איך שהוא רוצה עכשיו, מה קרה? ואני כאילו...
פחדת להגיד באינטרנט שאת שמאלנית, סיפרת לך להגיד ברעיון, וקיבלת בית תגובות די חריפות על זה, למה?
אני מרגישה קונצנזוס מאוד מאוד. זה אפילו לא ימני, אני מרגישה פשוט המרכז הוא יותר ימינה, ואני מרגישה שגם אם אני נשארת במקום, אני הולכת ונהיית יותר ויותר קיצונית מול אנשים אחרים, במיוחד.
טוב, אבל לא דיברת שם צאו מהשטחים מחר ודברים ושום, מהסוג הזה.
שום דבר, לא, אבל
כי
עצם...
כי זה אסור?
א', כן. חד משמעית, לא יודעת אם ראיתם מה קרה עם נוגה ארז השבוע, אבל זה דוגמה, נוגה ארז, מאיה לנצמן, זאת אומרת, רק הדעה השונה היא ביטול מוחלט, ישראל בידור יוצאים באלף כמה, שאנשים מגיבים, כאילו זה, אין איך לצאת מזה, ואפילו לא ברמה הזאת, אפילו ברמה הבסיסית של אני שמאלנית, זה סרטון שהעליתי לפני הרבה מאוד זמן, העליתי עם הרבה מאוד הסתייגות. הייתי כזה, לכל אחד יש דעה, ולכל אחד יש דעה שהיא לגיטימית, וכולנו מכבדים.
ואני שמאלני.
כי באמת יש את הפחד הזה, זאת אומרת, זה דבר ש... אנשים אומרים לי, אני אוהב אותך למרות שאת שמאלנית. זה דבר שכאילו, את השמאלנית היחידה שאני אוהב. זה יותר גרוע משמנה, כאילו, הרבה יותר גרוע, כי זה משהו שהוא unlikeable ברמות.
שמה זה שמאלנית מבחינתם?
תרחנות, צביעות, וזה לא, לא נכון. זאת אומרת, יש בשמאל הרבה מאוד, לא, יש הרבה מאוד תרחנות וצביעות.
תכף נדבר על נתניהו והחמוצים.
באמת יש תרחנות וצביעות. אני אומרת את זה כשמאלנית. גם אני המון פעמים תרחנית, גם אני המון פעמים מייפה את המציאות שתתאים לעמדות שלי. זאת אומרת, זה לא מופרך, אבל אני אומרת, התנועת נגד של האמת הקיצונית, וכאילו להגיד לכולם, זה מבחינתי לא הדבר שאני מאמינה בו, אבל אני חושבת ש... אין הרבה מאוד שמאלנים שהם לייקבל, כאילו, וצריך עוד קצת.
או צריך עוד כמה, זה
כן,
נכון.
כן, מצד שני, זה גם כאילו קצת להתייפייף, וזה קצת להתחנף, וזה גם מעצבן. לא יודעת, לא, אני צריכה לגבי
שדעתי. הכל מעצבן בפוליטיקה, בואו נסכם את זה בזה.
בואו נדבר קצת על כסף, אז ממה חיים מזה?
אז בגדול, אני עובדת בחצי משרה בסטארט-אפ, שהגעתי לסטארט-אפ דרך הבת של המנכ״ל, שמצא אותי בטיק-טוק.
אז כבר היה שווה.
ושאר הזמן אני עושה קמפיינים בטיק-טוק, זאת אומרת, חברות שמשלמות לי כסף כדי לפרסם את המוצרים.
זאת אומרת, ראיתי אחד הסרטונים, את אומרת, יש בעיית יתושים, פתאום נשלח אליך ציוד נגד יתושים, ואיתו גם איזה צ'ק כדי שתשימי את זה בסרטון.
לגמרי. פור, יתושים, לא יודעת, תחתוני מחזור, כל מיני דברים, מוצרים שאני אפרסם.
זה לא מאוד נמוך?
לא נמוך בכלל בעיניי, להפך. זאת אומרת, מבחינתי, א', היכולת שלי להתפרנס מזה דבר מאוד מוערך, אני מאוד גאה בעצמי.
לגמרי.
וב', אני אומרת, אני מסננת את המוצרים, זאת אומרת, אני לא אקח כל מוצר. מציעים לי, באמת, 3 פעמים ביום, קרם סימני מתיחה וקרם צלוליטיס, אני אומרת להם, באמת, סליחה, תוסו לי מהפרצוף, אתם לא מעניינים אותי. ויש דברים שאני אומרת, וואלה.
את יכולה לשלוח אותם אליי, כי אני אשמח...
עוד בחינם.
יש לי 10 עוקבים בטיקטוק, אם מישהו מעוניין.
זה לא שאני אומרת, יש לי את הקו המוסרי הכי טוב בעולם, אבל אני אומרת, יש דברים שאני עושה, יש דברים שאני לא עושה. וכן, מה, כמו כל פרזנטור לבנק, כמו כל פרזנטור לקוטג', גם אני יכולה לקחת מוצרים.
גם היתושים בסדר.
גם היתושים, מישהו צריך להעיף אותם, בלי ריח של אלטוש, הכל בסדר, אני צריכה נרות יפים. וגם יש דברים שאני אומרת, וואלה, זה גם אחלה מוצר שאני באמת כאילו ממליצה לחברות שלי.
אבל רמת האמינות לא יורדת? באחד הסרטונים ראיתי, את מדברת נגיד על וולט מול טנביס, ואת אומרת, לא, לא, זה לא תוכן שיווקי, אף אחד לא שילם לי, רק כדי להזהיר.
א', חשוב. לא, א', זה גם נותן לי את האופציה שכשזה כן תוכן שיווקי, אז הם מבינים. ובית, כן, זה בסדר, הם יודעים שאני מתפרנסת מזה. אני אומרת שזה חלק מהעבודה שלי, שזה חלק מההכנסה שלי, והם גם לוקחים את זה בערבון מוגבל, הילדים לא מטומטמים, חושבים שהם סתומים ושכל מה שאומרים להם הם קונים ושכל מה שזה, ממש לא.
ממש
אם לא. אני ממליצה על משהו, יכול להיות שזה יעזור להם, יחזק דעה קודמת שלהם, אבל א', אני בחיים לא אגיד, את צריכה את המוצר הזה כדי להיות בן אדם שמח. לא, אני אומרת, וואי, זה ממש עזר לי, הקונסילר הזה עזר לי להסתיר את החצ'קונים שלי. סבבה, עזר. זה מעבר לשולחים לי את המוצר, אני אומרת, תקנו. בסוף אני עושה קריאיטיב, אני מצלמת, אני סוגרת עם לקוח, זאת אומרת, זה עבודה לכל דבר.
נכון.
בסוף, הפרסומת שאני מייצרת, בעיניי, א', היא הרבה יותר טובה מרוב הפרסומות שתראו בטלוויזיה, כי היא אותנטית, כי היא חוות דעת שלי, ואני מצחיקה, ואני חמודה, וכיף איתי, וזה עובד. וגם אני אומרת בסוף, אין בזה שום בושה, אנשים עושים כסף מפרסום, חיים שלמים, קופירייטרים וזה, ואף אחד לא אומר להם, אתם לא מרגישים שזה זה? לא, זה העבודה שלנו.
טוב, ההורים היו מרוצים מהרעיון עם חגית?
ההורים היו מאוד מרוצים. אמרתי, זה הארץ, זה פתאום זה ההורים מעריכים, זה לא הטיקטוק שלך השטויות באינטרנט.
טוב, לסיכום, טיפים לפודקאסט שלנו, מה את ממליצה לעשות בתור כוכבת רשת?
טיפים לפודקאסט? לכו לטיקטוק. זו חשיפה מטורפת. תראו מאחורי הקלעים קצת, אנשים אוהבים לראות מה קורה. איך זה נראה?
אני מוכנה לקחת את זה על עצמי כעובדת הארץ.
יאללה.
אם תרצה.
מאיה דגן, חגית גינזבורג, תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן, דן ברומר ויונתן מניאביץ' שהיו על הסאונד. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות ולשלוח לחברים. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות.